אנחנו נדבר היום מה צריך לעשות בצורה חיובית בחלק הטוב בנושא של חינוך ילדים. הדבר הראשון בחינוך ילדים, הדבר הכי חשוב והכי קובע את כל ההצלחה שלנו בחינוך ילדים, זה המילה הזדהות רגשית. אני אסביר את המילה ואני אסביר מה אני מתכוון. תחשבו שאני מביא לפה 5 בחורי ישיבה. בחורים בני 20. אני אביא לפה 5 בחורי ישיבה, בחורים בני 20, ואני אשאל אותם, 5 בחורים האלה זה ככה, 1 חסיד גור, 1 חסיד ויז'ניץ, 1 חסיד בלז, 1 ליטאי ו1 ספרדי. 5 סוגים של בחורים, חסיד גור, חסיד בלז, חסיד ויז'ניץ, ליטאי וספרדי. אני אשאל את הבחורים האלה, מי היום גדול הדור? מי היום הכי, הרב הכי גדול היום בדור שלנו? החסיד גור יגיד לי שהרבי מגור. החסיד ויז'ניץ יגיד לי שהרבי מויז'ניץ. החסיד בלז יגיד שהרבי מבלז. הליטאי, אם הוא מהחלק הזה יגיד הרב טיימן, אם הוא מהחלק הזה יגיד זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא יגיד. הספרדי, גם כן, יגיד הרב עובדיה יוסף, לא, הרב עובדיה יוסף כבר לא חי, הבן שלו. אנחנו יודעים כל אחד מה הוא יגיד, מה התשובה שלו. עכשיו אני אשאל שאלה שנייה. אתה בחור בן 20. כמה אתה בכלל יכול לבדוק בשביל להגיד לי מי גדול הדור? כמה אתה בעצמך יודע ללמוד? כמה אתה בעצמך יודע הלכה? כמה אתה בעצמך יודע השקפה של חז"ל? כשלהגיד מי גדול הדור, אני צריך לראות איך הוא מתנהג, איך הוא לומד, איך הוא פוסק, ולראות אם הוא באמת כזה. אבל אני, אם אני בעצמי לא מספיק גדול, איך אני יכול לבדוק אותו? איזה כלים יש לך למדוד? זה כמו שאני אקח 5 אנשים, נשאל אותם מי הרופא הכי גדול. איך הם יכולים לדעת מי הרופא הכי גדול, אם לא למדו רפואה בעצמם, אם לא רופאים בעצמם? זו שאלה שהתשובה, הם גדלו בחוג מסוים, הם גדלו בחברה מסוימת, בהשקפה מסוימת, והם מזדהים רגשית עם המקום שהם גדלו, והם חושבים כמו שהמקום הזה חושב. ויז'ניץ חושב כמו ויז'ניץ, גור חושב כמו גור, ספרדים חושבים כמו ספרדים, ליטאים חושבים כמו ליטאים. באמת אין להם כלים לדעת את התשובה. זה בא מהרגש, מההזדהות הרגשית. זאת אומרת, אני מבחינת רגש, כמו שחילוני הוא מזדהה עם ביתר ירושלים, הקבוצה של הכדורגל או הקבוצה של כדורסל או זה, לא בגלל שהוא מבין כל כך בספורט, אלא בגלל שזה שלי. ככה גם בדברים האלה בעצם הבן אדם מזדהה רגשית עם חוג מסוים, עם קבוצה מסוימת, והוא בטוח שכל האמת זה שם. לכן ילד שהוא גדל בבית והוא מרגיש שאני רוצה להיות כמו ההורים שלי, למה? כי אני אוהב אותם והם אוהבים אותי, אני מכבד אותם והם מכבדים אותי, יש לי רגש טוב עם הבית, אז הילד הזה ירצה להיות כמו הבית. הוא אף פעם לא יברח למקומות אחרים. הילד הזה תמיד יגיד, מה שאבא שלי עושה, מה שאמא שלי עושה, זה הנכון. לא בגלל שהוא מבין שזה הנכון, אלא בגלל שהרגש שלו הולך עם הבית. ילד שמרגיש, ההורים שלי לא אוהבים אותי, לא טוב לי בבית, הוא לא רוצה להיות כמו הבית, הוא מחפש משהו אחר. זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת כדי להצליח בחינוך ילדים, זה לגרום לילד את ההזדהות הרגשית עם הבית. שהילד ירגיש שאני מרגיש מה שהבית מרגיש, אני רוצה להיות כמו הבית שלי, אני רוצה להיות כמו ההורים שלי. זה לא מבחינת שכל, אלא מבחינת רגש. הרגש שלו הולך דווקא לכיוון של הבית שלו, של ההורים שלו. זה ההזדהות הרגשית, וזה קובע יותר מכל דבר אחר מה יצא מילד. והורים שלא יודעים לשמור קשר רגשי טוב עם ההורים, הורים שהילד שלהם לא מרגיש בטוח שההורים שלי אוהבים אותי, הם בסכנה שהילד יברח להם למקום אחר. אבל ילד שמרגיש בטוח שההורים שלי אוהבים אותי, הוא תמיד ירצה להיות כמו הבית. אין דבר יותר חשוב מאשר קשר רגשי טוב של ילד עם הבית שלו. זה אומר שאני רוצה שהילד שלי יהיה תלמיד טוב, יביא ציונים טובים. אני רוצה שהילד שלי יקום בזמן. אני רוצה שהילד שלי יתנהג טוב בבית ספר. אני רוצה שהילד שלי... כל מיני דברים אני רוצה. הוא לא כל כך מצליח לעשות מה שאני רוצה. הוא לא כל כך תלמיד טוב, הוא לא כל כך מתנהג טוב, הוא לא כל כך שומר על זמן, הוא לא כל כך שומר על ניקיון. יש לנו הרבה בעיות לפעמים עם ילד, לכאן ולכאן ולכאן. הילד צריך להרגיש שגם כשהוא לא עושה את מה שאנחנו רוצים, אנחנו עדיין אוהבים אותו אותו דבר. מפריע לנו, כואב לנו, למה אתה לא כזה? אנחנו רוצים שתהיה כזה. אבל אנחנו לא אוהבים אותך פחות בגלל שאתה לא כזה. זה נקודה הכי חשובה. כדי להצליח בחינוך ילדים, הנקודה הכי חשובה זה שילד ירגיש שמבחינה רגשית יש לו הרבה קשר, הרבה אהבה בבית, והאהבה היא בלי תנאים. לא אם תהיה ככה, אם תהיה ככה. לא חשוב איך הילד הזה יהיה, לא חשוב איזה ציונים הוא מביא, לא חשוב מה אומרים עליו בבית ספר, בישיבה, או על הבנות, אותו דבר, כן, זה לא משנה. הילד צריך להרגיש שהבית שלו אוהב אותו כמו שהוא. זה לא משנה אם הוא באמת עושה מה שאנחנו רוצים או לא עושה מה שאנחנו רוצים. בכל מצב אנחנו אוהבים אותו. זה הנקודה הכי הכי חשובה בקשר הרגשי של הורים עם ילדים. ובלי זה אין כמעט סיכויים להצליח בחינוך ילדים. התנאי הראשון להצלחה בחינוך ילדים זה הדבר הזה. הדבר השני זה המילה דוגמה אישית. ונורא קל להגיד לאנשים דוגמה אישית, אבל אני רוצה שהילד שלי יהיה תלמיד מצוין, אני רוצה שהוא יתנהג מצוין, אני רוצה... אז מה? אז אני עכשיו צריך להיות רב חיים קניאבסקי כדי שהבן שלי יצא טוב. זאת אומרת, או שאני רב חיים קניאבסקי, או שהבן שלי לא יצא טוב, לא יכול להיות דבר כזה. יש בן אדם שקשה לו ללמוד, ואם כן, אז הוא לומד שעה, שעתיים ביום, לא יותר. יש בן אדם שקשה לו הרבה דברים, לא כולם, לא כל אבא ולא כל אמא, הם לגמרי 100%. הם לא 100%. ואני לא יכול להגיד שאם אבא ואמא לא 100%, אז כבר הילד יצא לא בסדר. אי אפשר להגיד דבר כזה. אבל אני רוצה להסביר נקודה מאוד מאוד חשובה בחינוך ילדים בנושא של דוגמה אישית. בדוגמה אישית יש שני חלקים. למשל, יש אבא שהולך כל בוקר מתפלל בית הכנסת שחרית, יש אבא שקם מאוחר ואין לו זמן ואין לו כוח, הוא מתפלל בבית 10 דקות, רבע שעה, הוא לא הולך לבית הכנסת. אבא שלא הולך לבית הכנסת, הוא לא יכול לחכות שהילד שלו יסתכל על תפילה ועל תפילה בציבור כדבר חשוב. כי הדוגמה האישית שהוא נותן לו היא דוגמה לא טובה. אתה בעצמך לא הולך למתפלל מניין, אתה בעצמך לא מקפיד על זה. אז הילד מקבל דוגמה אישית לא נכונה. ברגע שילד מקבל דוגמה לא נכונה, זה כבר בעיה. אבל הבעיה יותר גדולה כשהאבא צועק על הילד וכועס עליו ומעליב אותו ולפעמים אפילו מרביץ לו ומעניש אותו, למה אתה לא הולך להתפלל בית הכנסת? כשהוא בעצמו לא הולך. הוא בעצמו לא הולך לבית הכנסת, והוא דורש מהבן שלו את מה שהוא לא עושה. זה הרבה יותר גרוע. זה הרבה יותר גרוע. לא רק בחלק של דוגמה אישית, אלא גם בחלק שילד הוא יותר אמיתי מה שבן אדם מבוגר. וכשילד מגלה שאבא יש לו סתירות, אבא פה הוא מתנהג, פה הוא דתי, פה הוא לא כל כך דתי, פה הוא ככה, פה הוא ככה. כשאבא מגלה אצל הבן שלו שיש סתירות, שהבן שלו לא בעצם, לא, אין לו שיטה אמיתית, כשאבא צועק על הבן שלו, אני לא, בזמן שאתה קורא עיתון יכולת ללמוד גמרא, בזמן שאתה שומע רדיו יכולת ללמוד גמרא, אבל הוא בעצמו לא פותח את הגמרא אף פעם, הילד מרגיש שכל הדת של אבא שלי זה רמאות, זה לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא באמת, הוא לא באמת. עכשיו, אני רוצה להגיד כאן יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. כן, אפשר. כן, כן, אני עכשיו... רגע, רגע. רגע. אם אבא לא כל כך צדיק, וכולנו לא כל כך... רק רגע. אני מבין אותך. אם אבא לא כל כך צדיק, זה לא אסון, זה לא נורא. למה? כי מותר לאבא להגיד, תשמע, הדבר הכי נכון זה להתפלל כל בוקר במניין. ומה שאני לא מתפלל, זה בגלל שאני חלש. אני לא מספיק חזק לקיים את זה. זה בסדר. אבל כשאבא אומר, אתה אפס כי אתה לא עושה את זה, והוא בעצמו לא עושה את זה, זה הכי גרוע. זאת אומרת, צריך לחלק את זה לשני חלקים. מותר לאבא לא להיות הכי צדיק בעולם. אבל אסור לו מצד אחד לא להיות הכי צדיק, מצד שני לצעוק על הבן שלו, למה אתה ככה ולמה אתה ככה. זה אסור. זאת אומרת, גם אם האבא לא הכי צדיק, הילד יכול להבין אותו. הילד יכול להבין אותו. זה לא נורא. אבל בתנאי שהוא אומר, זה שאני לא צדיק, זה לא אמת, זה הכוח שלי. זה הכוח שלי. כמו שבן אדם הולך עובד 8 שעות ביום, מרוויח שכר מינימום. הוא מביא 5,000 שקל הביתה. הבן אדם השני עובד 4 שעות ביום, מביא 15,000. אנחנו לא נגיד לו למה אתה מביא 4 והוא מביא 15, כי הוא עובד יותר מהשני, רק לא הולך לו, לא הצליח, הוא לא אשם. זאת אומרת, אם אני עובד, אני עושה את שלי, אני עובד 8 שעות ביום, 10 שעות ביום, הרווחתי 4, השכן עובד 4 שעות ביום, הרוויח 15, נכון שהשכן מרוויח יותר, אבל אני עובד יותר. זאת אומרת, אני עשיתי את שלי, ולא... זה מה שאני יכול, אני לא יכול יותר, זה לא אסון. אבל אם אבא יכול לעבוד ולא מביא פרנסה, פה אנחנו אומרים לו, רגע, אתה פה משהו לא בסדר. אותו דבר זה בנושא של תפילה ולימוד תורה וקיום מצוות. אם האבא בא ואומר, אני בעל תשובה, וזה מה שאני יכול בינתיים, זה לא נורא, זה בסדר. אם האבא בא ואומר, אתה, תראה איך אתה לא שווה, תראה איך אתה זה, אסור לנו, זאת אומרת, אסור לנו לתת לילד הרגשה של סתירה, שאני סותר את עצמי, שאני דורש ממנו מה שאני לא דורש מעצמי. וזה לא רק בתפילה, זה בכל הקיום של מצוות, במיוחד בין אדם לחברו. אם אבא מתרגז ומקלל ואומר מילים מכוערות, הוא לא יכול אחר כך לדרוש מהבן שלו להיות בסדר. הוא צריך לדעת. אם הוא עושה, בכל זאת עושה את זה, הוא צריך להגיד, הוא צריך להגיד, אני צריך לתקן את עצמי, אני לא בסדר, חבל שעשיתי את זה. הוא צריך לתת לילד הרגשה של אני לא בסדר, אני צריך לתקן את מה שעשיתי. אבל אסור בשום אופן שהילד ירגיש כאילו... אותו דבר. האישה נמצאת באותו מקום שבעלה נמצא. היא גם יכולה להסביר לבן שלה או לבת שלה, תראי, לאבא קשה, והוא לא חושב שהוא צודק, רק קשה לו, הוא לא יכול. זה נקודה נורא נורא חשובה להסביר לילדים, כשילד שומע הוא לא יכול, מה הילד אומר בלב? הוא לא יכול, אני כן יכול. התכונה של ילד שהוא רואה שאבא שלו או אמא שלו לא יכולים, אז הוא אומר, הוא לא יכול, אבל אני כן יכול, אני היותר טוב. אבל כשאני אומר לילד, אתה לא שווה, זאת אומרת, אני עושה מה שאני רוצה, ואתה, אם אתה משהו אחד לא בסדר, אתה כבר לא שווה. זה הכי מסוכן. זה הדבר הכי מסוכן בדברים האלה. אנחנו מראש צריכים לדעת שקודם כל ילד לא יכול לחיות עם סתירות. זאת אומרת, תודה. ילד לא יכול לחיות עם הרגשה שיש שני אמת. יש אמת שאני אומר לך ויש אמת שאני אומר לעצמי. אסור שיש שני אמת בחיים. האמת בחיים חייבת להיות אמת אחד לכולם. זאת אומרת, אם אבא מרגיש שהאמת שלי והאמת של הבן שלי אותו דבר, רק אני לא מספיק חזק. אני לא מספיק יכול. אם אמא לא מקפידה על צניעות, היא לא מתלבשת 100% צנוע, אבל היא צועקת על הבת שלה, תראי איך את לבושה, תראי איך את נראית. זה לא הולך. זה לא הולך. אי אפשר לעשות דבר כזה. כי הילדה מרגישה את השקר של הבית, ואם זה שקר, אז הכל שקר. ילד, אתם צריכים לדעת, ההבדל בין ילד למבוגר, הוא קודם כל בדבר אחד. אדם מבוגר, אני יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא שקרן, ואני לא מאמין לו אף מילה, אבל יש לו לב מאוד טוב, הוא אוהב לעזור. כאילו, אני רואה את הצד השלילי, שהוא בן אדם שקרן, ואני לא מאמין לו אף מילה, אבל יש לו גם משהו טוב. בן אדם, יש לו לב מאוד טוב, הוא אוהב לעזור לאנשים. הנה, יש צד לא טוב, יש צד כן טוב. ילד, אין לו דבר כזה. תסתכלו איך בנות מסתכלות על המורה. או שהן חסידות של המורה, או שהמורה הזאת לא שווה כלום. אין באמצע. אין אף מורה בבית ספר שהיא באמצע. זאת אומרת, בזה היא טובה, ובזה היא לא כל כך טובה. להגיד, כאילו, את האמצע הזה, זה רק אנשים מבוגרים מבינים שבן אדם, בזה הוא ככה, בזה הוא ככה. ילדים, אצלהם הכל קיצוני. הם הולכים עד הסוף. או שהמורה הזאת היא המורה הכי צדיקה והכי טובה בכל הבית ספר, או שהמורה הזאת היא זבל, היא לא שווה כלום. אין משהו אחר. וככה הרגשות של הילדים זה גם בישיבה. הרב הזה הם חסידים שלו, הרב הזה הוא צוחקים עליו. הוא לא רציני. ממילא, גם כלפי ההורים, אנחנו צריכים להיזהר שהם לא ישימו אותנו במקום של ההורים שלי לא שווים. אסור שזה יקרה. איך זה לא יקרה? אם אנחנו נבוא איתם עם האמת. אנחנו צריכים להראות להם את האמת. זה הכי חשוב. ככל שיותר נראה להם את האמת, מה האמת? האמת שאני חושב שחבל שאני לא יותר טוב. אני לא יכול, אבל אני רוצה. זה אמת. אני לא חייב להיות רב חיים קניאבסקי. אני לא חייב ללמוד כל הזמן 60 דקות בשעה, 12 שעות ביום. אבל הילד צריך לדעת שאני הייתי רוצה להיות כזה, רק אני לא יכול. זה הכל אחרת. זה הכל אחרת בחלק הזה. כן. לא, זה לא להגיד אני לא כמוהם, אלא זה להגיד, אני רוצה ולא מצליח. לא שאני פטור, לא שאני, אני גדלתי מקום אחר, אני לא חייב. אין דבר כזה. אין דבר, ילד לא יכול להבין את זה. ילד יכול להבין שאני רוצה ולא מצליח, זה ילד יכול להבין. ואני מקווה שיום אחד אני כן אצליח. אבל לא להגיד, החוקים שלך והחוקים שלי לא אותו דבר. זאת אומרת, זה אסור שיקרה. זה אסור שיקרה. שוטר שחונה עם האוטו על המדרכה, איך אנחנו מסתכלים עליו? אתה אומר, אתה עושה לי רפורט ואתה בעצמך עומד עם האוטו על המדרכה? אף אחד לא מקבל את זה. וצריך מאוד מאוד להיזהר עם הנושא הזה, שילד לא ירגיש סתירות בבית. כן. אפשר להגיד לבעל כשהילד לא שומע. אפשר להגיד לבעל כשהילד לא שומע.
אם זה בעל שקשה לו לקבל ביקורת.
לא צריך להגיד את זה בצורה של ביקורת. אפשר להגיד לבעל את אותו דבר, לא בצורה של ביקורת. בצורה של, אתה עושה ככה, אתה לא מתכוון לעשות רע, אבל אתה צריך להבין שזה יוצא לך גם בלי להתכוון. זאת אומרת, לפעמים אפשר להגיד את זה בצורה שאנחנו לא פוסלים אותו, לא אומרים אתה לא בסדר, אבל אומרים לו התוצאה היא לא בסדר. המחיר הוא לא בסדר. התוצאה של המעשה שלך הוא לא בסדר. אבל לפעמים גם אפשר להגיד לילד, תראה, לאבא יש קושי. לאבא יש קושי. אז אל תכעס עליו, כי הוא לא השם, קשה לו, הוא לא יכול. זה אפשר להגיד לילד בשקט, שהוא יבין את הזה. אבל אם הילד מרגיש שאנחנו פוסלים אותו בדברים שאנחנו בעצמנו לא בסדר, אני לא אשכח. בא אליי אבא. הבן שלו לומד באחד הישיבות הכי טובות בארץ. אבא חרדי, לא בעל תשובה, לא כלום. הבן שלו לומד בישיבה מצוינת. הוא תפס את הבן שלו, אז עוד לא היה מחשבים, לא היה אינטרנט, לא היה זה, אבל היה עיתונים עם כל מיני תמונות. הוא תפס את הבן שלו מתחת למזרון, היה לו עיתון עם תמונות לא בסדר. הוא עשה מזה עסק וזה. ואני יושב עם הילד, בחור בן 18, לא תינוק, ואני אומר לו, תראה, אבא שלך אומר שהוא מצא אצלך את זה, מה אתה אומר על זה? אומר, אבא שלי מוצאי שבת הלך עם אמא שלי לראות סוגת אופנה. הוא מדבר איתי מה להסתכל, מה לא להסתכל? הילד צדק. אתה לא יכול לצעוק עליי, לא שהעיתון הזה כשר, לא שמותר לראות כזה דבר, אבל אתה לא יכול ללכת לראות סוגת אופנה ואחר כך לצעוק עליי, מה אתה מסתכל?
כן, אבל לפעמים...
כן, אבא יכול לנהוג מכונית ולעשן סיגריה שאסור לילד, אבל זה הילד מבין. זה הילד מבין שזה בגיל הזה ככה, בגיל הזה ככה, בסדר. אבל אבא לא יכול. תראו, אתם יודעים מה, אני אתן לכם דוגמה הכי, הכי פרקטית היום. כן, אבל בינתיים מה הוא ראה? חוץ מהבגד, מה עוד הוא ראה? הוא לא ראה רק את הבגד. לא, מדובר על תצוגת אופנה חילונית. לא... תראו, בואו נדבר על בעיה שהיום מאוד מאוד פרקטית. יש לנו בעיה של אינטרנט. יש הרבה אנשים שאומרים, אני צריך את האינטרנט בשביל עבודה. יש אנשים שאומרים, אני חייב את האינטרנט בשביל סקייפ. זאת אומרת, אני נותן שני דוגמאות מאוד פרקטיות, מאוד פרקטיות. אחד אומר, אני צריך את זה בשביל דברים של העבודה, ואחד אומר, אני חייב סקייפ, ואני חייב שיהיה לי אינטרנט. ואני אומר לילדים, שאינטרנט זה לא בסדר, כן בסדר, מה שאני אגיד, הם כבר לא יאמינו לי אף מילה, כי אם אינטרנט לא בסדר, למה לך יש אינטרנט? זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי קשים היום, אחד הדברים הכי קשים היום בבית, זה שילד שואל איך לאבא ואמא יש אינטרנט, ולי אומרים שזה אסור. זה קושי מאוד מאוד לא פשוט היום בנושא של חינוך ילדים. הגיע אליי בחור מישיבת אור ישראל, בחור צדיק, בחור מצוין, לומד באור ישראל. אבא שלו סוכן נסיעות, אבא שלו מוכר כרטיסי טיסה לחוץ לארץ. הוא חייב אינטרנט, הוא לא יכול בלי אינטרנט. הוא עשה אינטרנט בבית עם סיסמה שזה סגור, חוץ מה שהוא נכנס לעניינים של עבודה, של כרטיסים ודברים כאלה, אין באמת אינטרנט שם בבית, זה סגור כל הזמן. הוא אומר לי שאבא שלו, באמצע שהוא התעסק שם עם איזה כרטיס, עם משהו באינטרנט, פתאום הגיע איזה טלפון, והוא לא רצה שישמעו מה מדבר בטלפון, אז הוא קם ויצא החוצה, ושכח את המחשב פתוח. הוא אומר, אבא שכח מחשב פתוח, אני הלכתי, אני לא יודע מה לחצתי, מה לא לחצתי, אני הייתי לא מבין במחשבים אפילו, פתאום היה תמונות שהשם ירחם. פתאום היה נכנסתי לדבר כזה. והילד התחיל לפקוט כמו ילד קטן, לא היה ילד, בחור. הוא אומר, הרב, לא יוצא לי התמונות האלה מהראש, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. לא יוצא לי מהראש מה שאני ראיתי, אני לא מצליח להוציא את זה מהראש. תראו באיזה קלות בחור נהרס, בחור מקבל נזק, על 5-10 דקות. זה הכל, לא יותר. זה בית שכאילו אין אינטרנט, כאילו הוא אף פעם לא רואה אבל אם היה 5-10 דקות כאלה, הבחור הזה בצרות. הבחור הזה בצרות, הוא ממש בכה כמו ילד. הוא אומר, מה אני אעשה עם עצמי? איך אני יוצא מזה? אנחנו חיים היום באיזה בעיה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל. אז אם להורים היה שכל, והיו, מי שלא מוכרח כמובן, אז לא. אבל נגיד מי שכן מוכרח את האינטרנט. והיו סוגרים את זה בחדר שינה, ומשתמשים כשהדלת סגורה. לא שאני מרמה את הבן שלי, לא שאני מרמה את הבן שלי שאין אינטרנט בבית. אי אפשר לרמות, ילד יודע. אבל אני אומר לילד, תדע, אינטרנט זה פסול. ואני מחזיק את זה כי אני מוכרח. ובגלל שזה גם פסול וגם אני מוכרח, אז אני שם את זה בחדר סגור שאף אחד לא יראה, שתבינו שזה פסול. גם אצלי זה פסול. מה? ילד מבין את זה אם אנחנו אמיתיים. אם אבא אף פעם לא יראה סרטים, אם אבא אף פעם, זאת אומרת, צריך להיות אמיתי בזה, לא כאילו, לא לרמות. כי אם פעם אחד אבא רואה סרט באינטרנט והדלת של חדר שינה סגורה והילד מאחורי הדלת שמע לפי הקולות הוא מזהה, ילדים לא טיפשים, ילדים זה עם חכם, הוא שומע בקולות שזה לא עבודה וזה לא סקייפ אלא זה סרט, הוא שומע איזה מנגינה, הוא שומע איזה מילה, הוא שומע איזה זה לא בעיה, ילדים יודעים, הכל הלך, כי אסור לרמות ילדים בדברים האלה. אבל אם אבא באמת מבין שהוא חייב להתגבר, הוא לא רואה חדשות, אפילו שהיה פיגוע אני לא יודע מה, ואפילו שאת הבן דוד שלו נפצע, או הגיס שלו נפצע, או החבר שלו נפצע, והוא רוצה לראות מה קרה ומה זה, אין, צריך לדעת שהיום האינטרנט הורס משפחות בצורה שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר מה זה עושה למשפחות, מה זה עושה לנוער. וזה, אני יכול לתת עכשיו הרצאה של 4-5 שעות רק על הבעיה של האינטרנט. ואני לא אגמור. אבל בגדול צריך לדעת שזה כלי מאוד מאוד מסוכן לנוער. וכשנוער נחשף שם לדברים, כן. מה את שואלת? בטח שהוא יודע.
מה, הוא יודע?
אנחנו חיים היום בדור של ילד לא יודע? בטח שהוא יודע. את שוכחת שהילדים היום מבינים על המחשב יותר מאיתנו. הילדים מבינים על מחשב הרבה יותר מה שהמבוגרים. ילד שלא יודע את ה-ABC, לא יודע את האותיות, הוא יכול להגיד לך כל כפתור, מה לוחצים, איפה לוחצים, יש לו זיכרון חזותי, הוא זוכר פלאפון. אנחנו קונים היום פלאפון חדש, יש שם כל מיני שכלולים, אנחנו יודעים רק לדבר. הילדים יודעים איך לסדר ככה, לסדר ככה. מי שמתקלקל היום פלאפון ולא יודע, פתאום משהו ישתבש, הוא קורא לילד, הילד בשתי דקות מסדר לו את זה. עובדה. הילדים הרבה יותר מבינים מה שאנחנו. כי המחשבים והטלפון לא צריך שכל, צריך רק זיכרון חזותי. צריך זיכרון של ה... וזה יש להם יותר טוב מה שיש לנו. אבל צריך לדעת שהכלי הזה של האינטרנט הוא אחד הסכנות הכי גדולות שיש היום. לא, אני כבר לא מדבר על התמכרות, שזה עוד נושא, אני מדבר על אלה אפילו שאין להם בעיה של התמכרות. אני מדבר על 10 דקות לפעמים ילד ראה את האינטרנט, והשם ירחם מה קרה לו. יש דברים שילד, תראו, אני אסביר לכם את זה יותר חזק. אם אנחנו חס וחלילה הולכים ללוויה, מה הרגע הכי לא נעים בלוויה? הרגע הכי לא נעים בלוויה זה שאנחנו רואים איך מכניסים את המת בתוך האדמה ומכסים. וזה, תשימו לב שזה הזמן שהכי בוכים בהלוויה. הדקה הזאת שמכניסים את הבן אדם בתוך האדמה. אבל אחרי שראינו כזה דבר שהכניסו בן אדם באדמה וכיסו אותו, אנחנו הולכים הביתה, אוכלים ארוחת ערב כרגיל, לא קרה כלום. זה האמת. אפילו שזה לא נעים, אבל עדיין הכל בסדר. תחשבו אם היינו לוקחים ילד בן 5 או ילד בן 4, שמים אותו על שפת הקבר ומראים לו איך מכניסים בן אדם באדמה ומכסים. ילד בן 4-5 שיראה דבר כזה, יש לו טראומה לכל החיים, הוא אף פעם לא יצא מזה. הוא אף פעם לא יצא מדבר כזה, שהוא ראה איך עושים דבר כזה בגיל 5-4, הוא לא יוצא מדבר כזה, זה טראומה לכל החיים. ילד, לא ילד, בחור, צעיר, שנחשף לדברים האלה, זה יותר גרוע מהסיפור של הילד בבית כברות. לא תמיד אנחנו מבינים את זה. לא תמיד אותנו זה מפחיד, כי אולי אנחנו כבר חושבים, אני גם ראיתי כל מיני דברים, ובכל זאת אני בסדר. אנחנו לא מבינים איך ילד שגודל בחינוך תורני, שגודל בסביבה תורנית, איך משפיע עליו הדברים האלה? זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל.
מה זה יכול בדיוק לעשות? הוא ישר יכול להפוך לחילוני.
כן, הרבה יותר גרוע מחילוני. כי הילד מקבל את הדברים בצורה, לא בפרופורציה, לא בצורה נכונה. חלק גדול מאנשים שמתגרשים היום, צעירים, אני מתכוון, מה שנקרא חצי שנה ראשונה, הם כאלה שנחשפו לדברים הלא טובים שם. ואחר כך הם לא יכולים להתנהג נורמלי עם אישה. זה דברים מאוד 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 מורכבים וקשים. מאוד לא פשוטים. וכל מי שמתעסק היום עם נוער, רואה צרות שאי אפשר לתאר. כשילדה באה ואומרת להורים שלה, תקנו לי טאבלט, בלי סים, בלי אינטרנט. אני רק רוצה באוטובוס שאני נוסעת לסמינר. אני רוצה שיהיה לי טאבלט, לשמוע שירים. והורים חושבים בתמימות, אנחנו נקבע איזה שירים את תשמעי? היא אומרת כן, רק שירים דתיים, רק שירים טובים. והם מכניסים לשירים דתיים וטובים בטאבלט וקנו לטאבלט. רק דבר אחד הם לא יודעים. שיש היום וי-פיי בתוך כל טאבלט, וכשילדה נכנסת לאוטובוס, היום בכל האוטובוסים יש וי-פיי, בגלל שהרב-קו עובד על סים. מאז שהרב-קו עובד על סים שמחובר לאינטרנט, אז בכל האוטובוסים יש וי-פיי. והילדה נכנסת לאוטובוס עם הטאבלט, וכל הדרך היא רואה סרטים. כל הדרך, והורים לא יודעים כלום, כי הם קנו לה טאבלט בלי סים. בלי חיבור של אינטרנט, הם בטוחים. הילדה גם אמרה, תקנו לי טאבלט בלי סים, בלי חיבור לאינטרנט. והם לא יודעים שיש חיבור לאינטרנט. מה? לא משנה, אני רק מדבר, אני מדבר על הבעיה שאנחנו, אני מדבר על הבעיה, כן? ופתאום ההורים באים ואומרים, הבת שלי התחילה ללבוש קצר, הבת שלי התחילה להתלבש ככה, הם לא מבינים איפה זה קרה, למה זה קרה? פתאום האמא לא תקווה לה מה לעשות ואיך להתלבש, ואף אחד לא יגיד לה מה לעשות, ופתאום היא אומרת, אני בכלל לא רוצה להיות חרדית, ואני בכלל לא רוצה להתחתן עם בחור ישיבה, ופתאום מנגינות חדשות, מאיפה זה בא? והם לא מבינים שזה בא מהטאבלט הזה שהם קנו לבת שלהם. זאת אומרת, הנושא הזה היום הוא נושא... כן. אני לא שומע, אפשר יותר בקול. מה לתת לילדים? לא, לא, זה לא פסול, זה לא פסול, אבל בתנאי שאנחנו קובעים ושמים והילדים לא יכולים לעשות כלום. הכל זה ההורים. אם זה בשליטה מלאה של האימא, והיא בבקרה שלה, זה בסדר. אבל במחשב אסור שיהיה אינטרנט בשום אופן. אם מחשב הוא בלי אינטרנט ואני שם מנוחה פוקס, אין בזה בעיה. אין בזה בעיה. אבל אם אחרי ששמתי מנוחה פוקס, היא יכולה להביא כרטיס זיכרון או דיסק און קי מהשכנה ולשים דברים אחרים, זה צריך להיזהר. צריך להיזהר. צריך להיזהר מה היא תביא מהשכנה, מה היא תביא מהזה. כי היום על כל כרטיס זיכרון, קונים ב-20 שקל כרטיס של 12 גיגה. 12 גיגה זה 30 סרטים. אפשר לשים על 12 גיגה 30 סרטים. זאת אומרת, זה לא פשוט, כן. זה אפשרי אם אנחנו עקביים, אם אנחנו הולכים בצורה עקבית, ועם הדוגמה האישית שלנו, שלא אסור לכם ומותר לנו, אלא אסור גם לנו. נכון, אבל אם הילד מקבל בבית, זה כמו כשרות. אם הילד מקבל בבית, אנחנו אוכלים רק ההכשר הזה, והכשרים אחרים אנחנו לא אוכלים, אז הילד מקבל בבית שהוא אחר כך בא לחבר, או בא לחתונה, או בא לבר מצווה, והוא לא אוכל, כי אנחנו אוכלים רק הכשר כזה ולא הכשר כזה. נכון? מה? לא הבנתי. לא הבנתי, מה אין לך? רגע, לא הבנתי, מה אין לך? הכל מושך אחרי שתואמים את זה. אם אנחנו שמים את הגבולות מהרגע הראשון, שאתה אל תתאם את זה, ילד שראה סרטים, אחרי שהוא ראה סרטים לא כשרים, קשה לי לעצור את זה. אבל ילד שלא ראה מהרגע הראשון, אפשר לעצור את זה. זה עניין של השקפה של בית, של חינוך של בית. כל דבר, הדברים האלה, הם מצליחים כשהבית בא ואומר ממקום של גאווה. ממקום של גאווה. אנחנו כזה סוג של בית. אנחנו כזה סוג של חינוך. אבל אנחנו זה לא רק אתם הילדים, אלא גם אנחנו המבוגרים. זאת אומרת, אם אנחנו כמבוגרים אומרים, אני חייב לשמור את זה, ואתם כילדים, מה שאתם חייבים גם אני חייב, אין דבר כזה שהאבא רואה סרטים או האמא רואה סרטים ולילדים אסור. אין דבר כזה, אסור שזה יקרה.
אבל יש אבא לא רואה, אבל ילדים
כאלה, נכון, יש ילדים של השכן ויש ילדים של הבן דוד, נכון. נכון, אבל אנחנו באים ואומרים, אנחנו באים ואומרים, תדע לך, יש בתים יותר טובים, יש בתים פחות טובים, אנחנו הבתים הטובים. ומה שאתה רואה אצל אחרים שיש, זה באמת בתים פחות טובים. כן. אבל סבא וסבתא גם לא שומרים כשרות כמו שאנחנו, וסבא, בסדר, אבל כמו שאצל סבא וסבתא אין לא כשר האוכל, וכמו שסבא וסבתא לא מקפידים על מוקצה בשבת, והם גם לא מקפידים על בוירר כשמוכלים אבטיח, לא להוציא את ה, את ה... יש לי מיליון סיפורים מה סבא וסבתא לא שומרים. אז זה אותו דבר. הולכים, למה לא? הולכים לסבא וסבתא, אומרים לילדים, כמו שאנחנו לא אוכלים שם, אנחנו גם לא מסתכלים שם, כן. אז אנחנו את הסרטים הכשרים, את הסרטים הכשרים, אנחנו נותנים לילדים הרגשה שרק אבא ואמא קובעים מה זה סרטים כשרים, ורק הם מכניסים את זה, וחוץ מאבא ואמא זה לא יכול להיכנס. אנחנו... לא, לא, זה צריך להיות, אם הילד מקבל הרגשה שאנחנו מתייחסים לזה כמו אוכל, מה שכשר אוכלים, מה שכשר לא כשר לא אוכלים. ומי קובע מה כשר ולא כשר? אנחנו ההורים קובעים. רק ההורים, רק ההורים. ואנחנו שומרים את זה לא רק... הכי חשוב, הכי חשוב בנושא הזה, זה לשמור לא רק על הילדים, אלא גם על עצמנו. אי אפשר פה לעשות מוסר כפול. אי אפשר פה לעשות שלי מותר, לכם אסור. אי אפשר, זה אסור, זה הכי גרוע. כן. לא, 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 ההבדל כי פה היצר הרע הוא הרבה יותר גדול והשיקול דעת מושפע מהיצר הרע ורק אדם, גם רק אדם מבוגר יכול, לא, זה, הם צריכים לדעת שזה נושא כל כך, ההפך, הם צריכים לדעת שאנחנו כל כך מפחדים מהנושא הזה שאנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד בגלל שזה מפחיד אותנו. אבל הנושא הזה, תראו, לפני 100 שנה, לפני 100 שנה, היה ספר שנקרא ארוך לנר, ספר מאוד חשוב, היה אחד מגדולי ישראל. הוא כותב שם בספר שמותר לעשן ביום טוב סיגריות. למה? כי העישון מועיל לבריאות. ככה הוא כותב. לפני 100 שנה חשבו שעישון סיגריות זה טוב לבריאות, ולכן הוא אומר שזה נקרא אוכל נפש, זה כמו אוכל, ולכן מותר לעשן ביום טוב. היום אנחנו יודעים שהעישון מזיק לבריאות, לא טוב. אבל כמה שאנחנו יודעים שהעישון מזיק לבריאות, אם מישהו בכל זאת מעשן, אז הוא מעשן, לא סוף העולם. אנחנו לא נבלים לראות בחור שמעשן. למה? כי אני לא רואה כל שבוע או כל שבועיים מישהו שמת מסיגריות. אנחנו שומעים בתיאוריה שסיגריות עושה סרטן וסיגריות זה מסוכן, זה תיאוריה. אבל אנחנו לא פוגשים כל יום מי שמת. אבל מי שעובד במחלקה אונקולוגית והוא פוגש שם את כל הדברים, הוא יותר מפחד, הוא יותר אומר לא, 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 בשום אופן לא להישן, כי מה אני פוגש בבית חולים כל יום, השם ירחם. זאת אומרת, יש הבדל בינינו לבין מי שעובד במחלקה אונקולוגית ורואה את כל הדברים האלה של הזה. באינטרנט היום לא צריך ללכת למחלקה אונקולוגית, לא צריך להיות איזה משהו זה, באינטרנט אנחנו רואים כל יום את הנזקים, כל יום. אין יום שלא רואים את הנזקים. יש סיפור עכשיו קשה, סיפור קשה ברכס, משפחה שהאבא תלמיד חכם עצום, למד בישיבת סלבודקה, הקים בית של תורה כמו שצריך, חיתן 5 ילדים, חיתן, זאת אומרת לא צוציק, לא ילד, בן אדם שכבר יש לו 5 ילדים נשואים, ועכשיו הוא התגרש בגלל התמכרות לאינטרנט. השם ירחם. השם ירחם, זו משפחה שאני מכיר אותם. הבעיה הזאת מגיעה מהילדים הכי פשוטים עד התלמידי חכמים הכי גדולים. הנושא הזה הוא לא פשוט. הנושא הזה הוא סכנה שאף אחד לא חלם. אף אחד לא חלם שיבוא לעולם דבר כזה. והכוח של זה, אני כל הזמן חושב, כל האלה שבאו עם הסכינים הערבים, שבאו עם סכינים ודקרו יהודים, כל הבדיקות מראות שזה הכל הסתה דרך הרשתות של הוואטסאפ, ואני יודע איך קוראים לזה שם, כל הרשתות האלה שיש היום בפייסבוק, אני יודע, דרך זה הולך כל הזה. אז שאלתי מישהו, מה המדינה צריכה להחזיק כל כך הרבה שוטרים, כל כך הרבה חיילים, כל כך הרבה בלגן? בואו נסגור שבכל השטחים אין אינטרנט. נסגור להם את זה. שלא יהיה אינטרנט. בשכם, בחברון, בבית לחם, בלי אינטרנט, נסגור. הרי זה כלום, זה בידיים של המדינה לסגור את זה, שלא יהיה אינטרנט. אמרו לי, אתה לא יכול, זה יותר קדוש מאוויר, זה יותר קדוש ממים, אי אפשר לסגור אינטרנט. איזה שטויות, כן? אבל זה ככה. ורוצחים כל יום יהודים. וכל הטרור בכל העולם, כל הדאש הזה, שהם כל העולם מפחד מהם, ומשקיעים מיליונים ומטוסים, רוסיה ואמריקה וסין, 3 מעצמות, נלחמים בכמה ערבים שם ולא מצליחים. וכל הארגון של הדאש הזה חי רק על הקשר של אינטרנט. אז למה לא סוגרים את זה? אין שכל, אין שכל ישר שיכול להסביר למה לא הולכים וסוגרים שבכל המקומות האלה לא יהיה אינטרנט. למה כל המחבלים שיושבים בצוהר לא סוגרים שלא יהיה להם גישה, לא לאינטרנט ולא לטלפון ולא לכל זה? למה לא סוגרים? אלא מה? רואים שזה כוח של טומאה שירד לעולם שאי אפשר עליו. אי אפשר עליו. רואים את זה. אנחנו מוכרחים להיזהר. אנחנו צריכים לדעת, מי שרוצה לשמור על הילדים שלו, צריך לדעת שהמחיר של הדברים האלה הוא מחיר שאנחנו לא יכולים לשלם. לא יכולים לשלם את המחיר הזה. זה משהו נורא. זה משהו מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט הנושא הזה. וזה ברור. זה ברור. שילד שלא נחשף אף פעם לדברים האלה, הסיכויים שהוא יצא נושר קטנים מאוד. קטנים מאוד. כי לרחוב החילוני היום, רק שנייה, לרחוב החילוני היום, בעצם אין להם מה להציע לנוער. אין להם מה להציע להם. מה יש לרחוב החילוני היום להציע לילד? מה יש שם יותר טוב מה שיש אצלנו? אין להם כלום. אין להם תוכן, אין להם הורים, אין להם ילדים, אין להם כלום. החילונים היום חיים על כלום. זה לא כמו פעם, שאמרו, מי שיהיה חילוני יהיה לו עולם הזה, מי שיהיה דתי יצטרך לחיות... אין להם, לנו יש הרבה יותר עולם הזה מה שלהם. היה בזמנו הרבי מקלויזנבורג, הוא נפגש לפני 40 שנה, יותר. הוא נפגש עם ראש הממשלה, היה בן גוריון, הראש הממשלה הראשון של המדינה. אז הרבי מקלויזנבורג נפגש איתו. אז הוא אמר לו, תראה, עולם הבא, אני לא יודע למי יהיה עולם הבא, לי או לך. למה? כתוב, יש קונה עולמו בשעה אחד, יש מאבד עולמו בשעה אחד. יכול להיות שאתה תחזור בתשובה ותהיה צדיק, ויהיה לך עולם הבא. יכול להיות שחס וחלילה אני אתקלקל, ולא יהיה לי עולם הבא. אי אפשר לדעת מה יהיה בסוף, מי יהיה לו עולם הבא, מי לא. אבל עולם הזה, אני אומר לך, יש לי יותר ממך. הוא אומר, עולם הבא אני לא יודע מה יהיה, אבל הוא אומר, עולם הזה יש לי יותר ממך. היום לרחוב החילוני אין מה להציע. כלום, 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 כלום. אמר לי מורה בבית ספר ממלכתי דתי, בבית שמש. הוא אומר, אנחנו בבית ספר, אין לנו היום בעיות משמעת. אף אחד לא מפריע באמצע השיעור, אף אחד לא מדבר באמצע השיעור. כולם יושבים עם האייפונים, עם הזה ככה, ואומר, ואין בעיות. אף אחד לא מפריע, אף אחד לא מדבר, הבית ספר הולך מצוין. שם ירחם. הוא אומר, כולם יושבים על האייפונים. זה מה שיש היום להציע לנוער החילוני, דבר היחידי שיש לנו להציע, זה לשבת להתמכר לאייפון. ולכן, אם אנחנו נשמור על זה נכון, הילדים שלנו יישמרו. אם לא נשמור על זה נכון, אוי ואבוי מה שיקרה. אבל עוד דבר אחד אני רוצה להגיד בחינוך ילדים. תדעו, החינוך ילדים זה הדבר הכי מסובך והכי קשה שקיים בעולם הזה. אין דבר יותר קשה ויותר מסובך מההצלחה בחינוך ילדים. ולכן, לא מספיק כל העצות וכל הרעיונות, צריכים להשקיע תפילה בנושא הזה. צריכים להתפלל, להתפלל כל יום, ובמיוחד נשים בהדלקת נרות. אין דבר כזה שאישה מדליקה נרות והיא לא מתפללת על החינוך של הילדים שלה. אני זוכר שנכנס יהודי לפני 45 שנה, נכנס יהודי לרב חיים קניאבסקי, בא להתייעץ איתו משהו בחינוך ילדים. רב חיים אמר לו, אתה צריך לבכות, להתפלל בבחיות כל יום שהילדים שלך יצליחו, בלי זה לא ילך. ואומר לו, אני היום, כבר כמעט 50, זה היה אז, ואבא שלי עדיין כל יום מתפלל עליי. עדיין אבא שלו מתפלל עליו. בחינוך ילדים, כל הרעיונות וכל העצות וכל הדברים, הם נחמדים והם טובים ואולי נכונים והכל, אבל הדבר הכי נכון זה להתפלל. לבקש מהקדוש ברוך הוא לדעת, זה לא מובן מאליו. הצלחה בחינוך ילדים זה לא מובן מאליו. זה מחייב הרבה תפילות. ככל שאנחנו נשקיע יותר בתפילה, יותר נקבל סייעתא דשמיא, להתנהג נכון, לעשות את הדברים הנכונים, ובאמת שהילדים יקבלו את הדברים בצורה נכונה, ומתוך זה אנחנו נגיע לתוצאות נכונות וטובות בתחום של חינוך ילדים. בהצלחה.